רדיו סול סיוע יר, רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.
יפו סיוע יר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. אני עורך הדין הולי שוורץ ואתם על רדיו סול כמובן, תוכנית הרדיו האינטרנטית שמשדרת אליכם 24/7, תכנים מגוונים, החל ממוזיקה ועד אקטואליה ועניינים אחרים. והיום אנחנו בתוכנית שהיא בעצם תוכנית המשך של נושא שהתחלנו לדון בו, והבנו שהוא באמת עולם ומלואו, והחלטנו להקדיש לו עוד זמן. והנושא הוא ימי מיון לעבודה במסגרת מכוני מיון שונים שפרוסים בארץ. ואנחנו באולפן עם עורכת הדין והעובדת הסוציאלית ויועצת תעסוקתית ויועצת ארגונית, מיכל שמר. מיכל, מה שלומך? מיכל, אני חושבת שאנחנו לא שומעים אותך. תכף נראה. אני חושבת שאת צריכה טיפ-טיפה להתקרב יותר ולדבר קצת יותר בקול רם.
שומעים אותי?
אני חושבת שעכשיו כן. ואנחנו כאן עם הנושא הזה שאנחנו רוצים להעמיק בו. הייתה לנו תוכנית בערך באוקטובר, לפני חודש, אולי קצת יותר, שדיברנו על מכוני מיון ועל מה שמתרחש באותם מכונים, וראינו בעצם שמה שקורה שם זה שיש כמה חלקים לימים האלה, ואנחנו רצינו לתת יותר אינפורמציה. והיום אנחנו נעשה זום אין על הנושא. ואני רוצה שנתחיל ככה בשאלה, איזה סוגים של מבדקים קיימים?
אוקיי, לפני הכל באמת חשוב לי...
מיכל, אני חושבת שבכל זאת לא שומעים אותך, אז אנחנו נעשה רגע הפסקה מוזיקלית, ונצא לשיר ואז נבדוק את העניין. אז אנחנו נשמע את עברי לידר, המזרח התיכון.
ואש זה ממש מתבקש, תפסיקי לחשוב על זה הלאה. בוא, כל בית ישראל חזק מתפלל, זה כתוב וזה בא מלמעלה, וכאן האזרח הקטן מחכה למשיח בלילה. מחכים שיבוא, שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבני הבכור. מחפשים, מחפשים אנשים, אנשים, רק ביחד נצליח להיות
להיות חזקים. שיגעון, זה הלחץ עשה אותם ככה. אז בוא, רגע לפה, נדבר על דברים ששכחת. איך יפה המדבר, אפילו שקר, שמיים פתוחים של הלילה. איך יפה הצפון ועד החרמון. לא צריך סקי באיטליה, כמה בא לי איטליה, כמה בא לי צרפת או אפילו אנטליה. לעלות על מטוס לכמה שעות ואז יאללה הביתה פה. בית ישראל חזק מתפלל, כתוב וזה בא מלמעלה, וכאן האזרח הקטן מחכה למשיח בלילה. מחכים שיבוא, שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבנייה בחור.
שומעת?
מחפשים, מחפשים אנשים, אנשים, רק ביחד נצליח להיות חזקים. שסוגר אותי והלחץ גומר אותי, שלושה ילדים בלימוד מרחוק, זה לא צחוק, זה אוכל אותי. איך בא לי איטליה, כמה בא לי צרפת, סנטרופאו, בריטניה, גרמניה, הונגריה, יפן, תעשי לי טוב, רק לא צ'יינה, נעוף מסביב לעולם והביתה.
אז שמענו את עברי לידר, ועכשיו אנחנו ערוכות ומוכנות להתחיל. אז דיברנו על, שאלתי אותך על כמה סוגי מבדקים יש, ורצית ככה להגיד משהו בפתיח.
קודם כל, הנה בלטעמים.
הנה, קורה.
זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לבחון בתהליכים, בכלל גם רעיונות עבודה, גם בימי מיון ואבחון, את היכולת להסתגל לשינויים ולהתמודד איתם.
אוקיי, אז הנה.
אז הנה. יפה. כן, רציתי לומר שהרבה פעמים שואלים אותי, למה שאני לא אהיה אני? למה בכלל צריך להערכות?
למה אני צריך לדעת לקראת מה אני עומד?
למה להיערך? למה, למה להתכונן? למה שאני אהיה עם מסכות לכאורה?
אוקיי.
להפך, אני חושבת שכשאנחנו אינטואיטיביים, אנחנו אומרים דברים שבקצת חשיבה הם דווקא לא אנחנו. כלומר, להפך, אני חושבת שההכנה והערכות תורמת לנו להיות יותר מי שאנחנו ולא פחות. אני מקווה שזה
כן מובן. כן, לא, יש בזה משהו, צריך לחשוב על זה באמת, שלפעמים בלהט הרגע יוצאים דברים שאולי הם לא באמת אנחנו. אוקיי. אז בוא נדבר באמת על כל מיני סוגים של מבדקים. אנחנו היום בעידן הזום. זה נכנס גם לפה, זה לא נכנס לפה, רוצים אולי כן להרגיש את הבן אדם שעומד מולי, זה רלוונטי, זה לא.
אז לפעמים היו תקופות שלא הייתה ברירה, והיו הרבה מאוד ימי מיון בזום.
אוקיי.
הרבה מאוד ארגונים אימצו את זה באופן קבוע, אגב גם בצהל עדיין יש מיונים בזום.
נכון.
זה יכול להיות מספר שעות, זה יכול להיות אפילו מספר ימים, בין אם בזום.
מספר ימים?
כן.
אוקיי. מספר ימים. לא, כי אני יודעת שזה, נגיד, מקסימום ששמעתי, זה באמת יום ארוך מהבוקר ועד אחרי הצהריים.
אז יש הכל מהכל. קודם כל, דיברנו על מכוני מיון, זה יכול להיות גם אנשים פרטיים, לאו דווקא מכון מיון.
Okay.
זה יכול להיות פסיכולוגים ארגוניים שהם אוטסורס לארגון, עובדים ביחד בארגון, זה יכול להיות בתוך הארגון עצמו, זה יכול להיות משולב בזום, וגם פרונטלית, וזה יכול להיות רק פרונטלית, זה יכול להיות אוטדור, זה יכול להיות, שוב, כמה ימים, ולא יום אחד, זה יכול להיות משולב, מבדקים ממוחשבים יהיו בנפרד, או לא פרונטלית או כן. והרבה פעמים יכולים גם לצפות עלייך איך את עושה את המבדקי המאוחשבים, אולי נדבר על זה אחר כך. כלומר, יש הרבה מאוד סוגים של מיונים.
את מדברת איתי פה על, על המון זמן. זאת אומרת, יכול להיות שהתמיינתי גם מהבית, ויכול להיות שהגעתי יום אחד או יותר. מי משלם לי על, על הזמן? זאת אומרת, זה הרבה זמן שאני שם, ואולי גם התכוננתי לפני, כמו שאמרת שרצוי. אז בזבזתי שבוע לפחות. מי משלם על זה?
אני שהגעתי מהאזרחות וכמנהלת וסמנכ"ל משאבי אנוש בעברי, מאוד הופתעתי לשמוע הרבה מאוד פורשים ומשוחררים שואלים אותי את השאלה הזאת. מי משלם?
אז מי משלם באמת?
הארגון לא מממן את זה, הוא לא משלם את זה. כלומר, כל העלויות זה על המועמד. לא שמעתי על ארגון, אולי יש כזה, אבל לא שמעתי על ארגון שמממן תהליכים של מיון לעבודה.
אוקיי.
וצריך לקחת את זה בחשבון, כלומר, זה חלק מהמוטיבציה שלמעשה נבחנת בתפקידים השונים. ואם את, אין לך מוטיבציה, ואם את לא כל כך רוצה את התהליך הזה, אז את אולי אפילו טיפלי בתהליך הראשוני של איזשהו ספר כזה שלם, שאת צריכה בכלל למלא אותו הרבה פעמים בכלל בדרך ל... בדרך לרעיון, עוד לא הגעת לרעיון, עוד לא הגעת לימי מיון. עוד בדרך, עוד בתהליך, יש המון המון בירוקרטיה, שמטרתה היא גם לסנן את אלה שאולי לא כל כך רוצים.
אוקיי, לא חשבתי על זה. עכשיו, איך בעצם דיברנו על זה שיש מבדקים בזום? איך נערכים למבדק בזום? חוץ מההערכות הטכנית, שיהיה לי שקט, שהכלב לא ינבח, שהילדים לא ייכנסו, חוץ מהדברים האלה. יש איזושהי הערכות אחרת מאשר כשאני מגיעה למקום?
קודם כל, הטכנית היא לא עניין של מה בכך, כי נתקלתי בהרבה מאוד בעיות על הרקע הזה, אפרופו התקלות שלנו. כל הזמן, גם אם אנחנו מאוד מיומנים וכן הלאה, עדיין צריך לבדוק טוב טוב שיש שמה, שרואים טוב, שהרקע הוא ראוי. כן. אני תמיד אומרת שלא צריך את סמל למדינת ישראל והמנורה מאחורה, אבל לפחות שלא יהיה רקע שמישהו עובר מאחורה וצעקות בין הילדים. אז לפחות זה לא עניין שמה בכך, והרבה טועים בעניין הזה.
אוקיי.
תאורה על הפנים, להתלבש כמו שצריך, זה כנל. מבחינת, קודם כל להערך מבחינת הידע שיש דבר כזה, ויכולים לחלק אותך גם לחדרים בזום. זה לא אחד על אחד. הרבה פעמים יש קבוצה של אנשים או קבוצות, ואז יש פסיכולוגים ארגוניים שלמשל אחראים על חדר אחד, שניים, צופים בנו בדיוק כמו בלייב.
אוקיי.
לשים לב למה שעושים. דווקא בזום רואים עוד יותר את המימיקה, את שפת הגוף.
כי אתה חושב שפחות אולי מסתכלים עליך?
נכון. וגם בימי מיון שהם פרונטליים, לאו דווקא מסתכלים על המטרה והמשימה. מסתכלים גם בעיקר איך את עושה אותה, איך את מתמודדת. אולי תהיינה הפרעות בכוונה. כמו שגם בלייב יכולות להיות הפרעות ורעשים בכוונה.
Okay.
פתאום מישהו נכנס, פתאום יש, אולי נדבר על זה אחר כך, מדובב באיזה חדר נפרד. גם פה יכול להיות דבר כזה, יכול להיות מישהו ששתול בקבוצה שקצת מקשה ועושה קצת דינמיקה פחות טובה בין האנשים.
איך אבל אני יכולה לייצר דינמיקה עם אנשים, בדיוק כמו שאמרת? כשאני בחדר הזה והוא בחדר אחר, אין באמת אינטראקציה, זה מאוד מאוד קשה. איך אני יוצרת אינטראקציה בפלטפורמה כזאת?
יש אנשים שקל להם יותר בזום, ויש אנשים שקשה להם. כלומר, לא נכליל, כולם,
okay.
זה מאוד מאוד סביר שחלק ככה, חלק ככה. סמול טוק זה קצת קשה, אבל גם בזום, אם את רואה נגיד גיטרה תלויה מאחורה, ועוד לא התחלנו, או את שם איזה שיר ברקע, נגיד סתם לצורך העניין, יש על מה לדבר, אפשר להגיד גם פה, קראתי משהו, אם מישהו מתחיל איזה קצה חוט, לפטפט אפילו אחד עם השני, אפשר גם כאן לנסות לרקום את הקשר, אפשר להקפיד על מימיקה של, חבר'ה, תחייכו קצת, אוקיי? תשאלו שאלות את האחר. בזום ופרונטלית זה לא כזה שונה מהבחינה הזאת.
Okay.
אני תמיד ממליצה למשל לבוא גם לזום עם מחברת את קורות חיים לפנינו, אוקיי? כן לרשום שמות של אנשים, לזכור שמות של אנשים, לתקשר איתם בשם שלהם, אנשים מאוד אוהבים שזוכרים את השם. כשאנשים מציגים את עצמם, בין אם זה בזום, בין אם זה בלייב, להקשיב גם אמיתית. אני אומרת אמיתית, אל תהיה לא מי שאתה. זה באמת מעניין מה אנשים מספרים ואיך הם מספרים. אם הם מספרים על איזשהו תחביב מעניין, איזה משהו ככה, הרבה פעמים אומרים, תספר גם משהו מפתיע על עצמך. תקשיב, אולי תתחבר לזה אחר כך, זה נורא נורא יפה, אז כן אפשר להתחבר גם בזום, אני לא רואה פה פער מאוד משמעותי בעניין הזה.
אוקיי. יש סוגים שונים של, של מבדקים מעבר לבזום ולייב? יש עוד אופציות?
אז כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות יום עיון, זה יכול להיות גם outdoor או אצל פסיכולוג ארגוני חיצוני ואו משולב. זה יכול להיות מפגש הומוגני או מפגש הטרוגני.
מה זאת אומרת?
יכול להיות שכולם נבחנים או בתחרות על תפקיד ספציפי.
אוקיי.
ויכול להיות שנבחנים לכל מיני תפקידים שונים.
אוקיי.
אפשר, הרבה פעמים אפשר פשוט לשאול את זה.
שמתאמים לך. את מי? את המוערכים האחרים או את המעריכים?
רגע, אנחנו עוד בשלב הראשוני, כשמתאמים לך את יום המיון,
את
יכולה לשאול מי המעריך, או לבדוק באתר של חברת ההשמה, או
כן, זה לגיטימי לשאול מי המעריך?
מה שאנחנו קובעים לגיטימי.
לא, השאלה אם לא יראו את השאלה, לא יפרשו את השאלה שלי כ... לא יודעת, שאלה לא רלוונטית, או יגידו לי, סליחה, זה מידע שאנחנו לא מוסרים, לא יודעת,
לא נתקלתי בתשובה כזאת, מאוד מכבד דווקא לשאול. דווקא זה להפך, מעניין אותי מי את, עם מי אני הולך להיפגש.
Okay.
שם משפחה, מה התפקיד, עם מי אני הולך לבדוק ולהעריך אותי.
Okay.
אפשר גם לקרוא באתר של המכון מיון.
Okay.
בכל מקרה, זה מידע חשוב, אם זה תחרות, לפעמים זה לא תחרות. לפעמים זה הרבה אנשים לכל מיני תפקידים.
זה גם משהו שאני יכולה לשאול? זאת אומרת, כשמתקשרים אליי ממכון המיון, לתאם, אני יכולה לשאול האם שאר המשתתפים מתמיינים יחד איתי לאותו תפקיד?
אני חושבת שזה מאוד מאוד לגיטימי לשאול שאלות, באופן כללי. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מחונכים מגיל מאוד מאוד צעיר לא לשאול שאלות. כלומר, עצם זה שאת שואלת אם זה לגיטימי, אולי זה שהוא קיבעון של הצבא. כלומר, אנחנו באזרחות, אנחנו שואלים שאלות ומעודדים את זה. כלומר, מאוד מאוד חשוב, גם לפני, אגב, יש משימות, לפני משימה, במהלך משימה, אחרי משימה, אפשר לשאול שאלות, ואפילו צריך, לפעמים בוחנים את זה. האם אתה מתעניין ושואל ופרואקטיבי?
Okay.
זה חשוב.
אוקיי. Okay. אני תמיד בחשיבה כזאת, שבמקום כזה, אתה, מה שאומרים לך, זאת המשימה, ומפה תתמודד, בלי לשאול יותר מדי... שאלות.
אז להפך, אז דווקא המשימה הרבה פעמים זה לראות אם אתה יוזם, אם אתה שואל, אם אתה באמת תדבק במטרה כפי שהיא הוגדרה. אם, לפעמים אומרים לך, מטרה לא ברורה בכוונה, ואז אתה צריך לדייק אותה. אז זה ממש דווקא הפוך, הייתי
דווקא לשאול שאלות.
ואני אפילו אולי, נגיד לך עוד דבר, הרבה פעמים אנחנו נגיד מחלקים אותנו לשתי קבוצות, בין אם זה בזום, חדרים, אוקיי? ובין אם זה בפרונטלית. נכון, הרבה פעמים אנחנו חושבים, אוקיי, זה תחרות, אז אנחנו נתעלם ממה שקורה בקבוצה השנייה, אנחנו צריכים לנצח אותם. אל תשכחי שזה מיונים, והרבה פעמים זה אחד שצריך להיבחר. ונגיד את אשת מחירות, לא מצופה שתבדקי מה קורה אצל המתחרים?
אוקיי.
אולי בודקים אם אנחנו יכולים לבדוק מה קורה אצל המתחרים, אולי אנחנו יכולים לשתף איתם פעולה, יש משימות. שנותנים הנחיות לשתי קבוצות, ורק בשיתוף פעולה אפשר לפתור את הסוגיה. אז צריך קצת טיפה לצאת מהשבלונות שאנחנו מכירים, ולנסות להיות יצירתיים.
מעניין, לא חשבתי על זה, אבל בשביל זה את פה. אני כן רוצה להבין ממך, דיברתי איתי קצת על small talk, בין בזום, בין לא בזום. מה בוחנים המעריכים? את ה... אינטראקציה בין המוערכים, אינטראקציה בין המוערכים לבין המעריכים, על מה מסתכלים או על מה שמים דגש.
אוקיי, אז קודם כל, כפי שאת מבינה בעצמך, לא שמים דגש רק על המשימה עצמה.
אוקיי.
כלומר, באמת מתכללים את כל הדברים שאת דיברת עליהם, פלוס באמת איך המערכת יחסים בינך לבין אחרים, ולא רק אגב בזמן המשימה, אלא גם בין לבין, בפינת הקפה. יכולים גם לצפות עלייך באמצעות, את יודעת, יש היום מערכות שצופות עלייך כל הזמן.
אך הגדול.
אני חושבת שכבר סיפרתי שכבר נתקלתי בזה שמישהו נכנס לחניון, ואז כן, ונתקל בפסיכולוגית, ולא ממש תקשר איתה טוב, וזה הלך איזה למעלה. אז את כל מה שתיארת בוחנים.
אז מסתכלים בעצם על הכל. איך אני מגייסת את הקבוצה, נגיד, לשתף פעולה? נראה לי שהשאלה היא נכונה כשאנחנו יושבים פיזית באותו חדר, אבל בעיקר כשאנחנו בזום כל אחד במקום אחר, זה נורא נורא קשה, כי אין את האינטראקציה הבלתי אמצעית הזאת, נקרא לזה. איך עושים את זה?
נכון. אז קודם כל להתייחס. להתייחס לאנשים כמו בני אדם. זה גם בעיקר איך, לא רק מה. לא רק מה אומרים כמו רובוטים. הקטע, את יודעת, זה השאלה איך את מתקשרת עם אנשים, אם את נעימה ויחד עם זאת אסרטיבית, אם את מתחשבת בדעות שלהם, נגיד יש איזשהו דיון בקבוצה, מה דעתך, נגיד את רואה מישהו ששותק יותר, רואים את זה. וגם אני חושבת שזה אנושי לעשות את זה, אבל עזבי את זה רגע בצד.
זה משהו שאפשר ללמוד אותו? כי הרבה פעמים זה, איך את אומרת, זה משהו אנושי, או שאתה אנושי או שאתה לא אנושי, או שאתה מתעניין בזולת או שאתה לא מתעניין בזולת. זה משהו שאני יכולה לסגל לעצמי לקראת יום כזה, לדעתך?
אם היינו חושבות שאי אפשר ללמוד את זה, אז לא היינו פה עכשיו, ועוד במפגש מספר 2 באותו נושא. אני חושבת שקודם כל המודעות לזה שרואים את הכל, לא רק מה הטכנית, לקרוא באינטרנט שלא תשובות, איך נראה יום מיון, זה כל אחד יכול לעשות. אבל לשים לב שבאמת רואים גם את הדרך שלך לפתור את הבעיה. את הדרך שלך כשאתה מתייחס לאנשים לפתור את המטרה. הרי לעשות תרגיל של מטוסים, לבנות מטוסים ולזרוק אותם לסל, או להבקיע גולים ביחד ולראות איך אנחנו מקימים חברה מהתשתיות ומחלקים מאזן כספי, ועושים מאזן כספי, זה לא העניין. בודקים בעיקר את הדרך, מה דעתך, איך אתה חושב. אני תמיד מציעה לקחת את התפקיד של המתכנן.
אוקיי.
כלומר, לקחת, אמרנו שאנחנו עם מחברת ועת. אוקיי, יש משימה. בואו נראה איך אנחנו מחלקים בינינו אותה. בואו נתכנן את הזמנים. אתה רוצה לקחת את התפקיד של לוחות זמנים, תגיד לנו כל 10 דקות. את אמרת שאת מנהלת משאבי אנוש, נהדר. אז אולי את רוצה להיות גם במשימה הזאת, זאת שאחראית על המשאבי אנוש. אתה איש כספים.
שאלה. אם אני באמת אשת משאבי האנוש, כדאי לי ללכת למקום הבטוח, זאת אומרת, אני אהיה אשת משאבי האנוש גם בסימולציה, או שכדאי לי אולי לנסות להראות יכולות נוספות, ואז אני לא בהכרח, כי יכול להיות שהמעריכים יחשבו שאני הולכת למקום הנוח, ואין לי קישורים אחרים נגיד. זאת אומרת, אני מנסה רגע לחשוב רחב. זאת אומרת, מה ההמלצה שלך? אם אני, ניקח את הדוגמה הזאת, אשת משאבי אנוש, כדאי לי ללכת לנושא הזה של משאבי אנוש גם בסימולציה?
אז התשובה תמונה באיזה תפקיד את מתמיינת אליו. כלומר, אם את מתמיינת לתפקיד של סמנכ"ל כספים שאחרי גם על משאבי אנוש זה קורה בכל מיני ארגונים, אז אולי אני צריכה להפגין יכולות נוספות, אבל אם יש לי אותן. עכשיו, אני לא בעד עכשיו להתנסות ביכולות נוספות ולבדוק אם יש לי אותן עכשיו.
אוקיי.
אלא קודם כל לבדוק עם עצמי אם אני מתאימה אמיתית לתפקיד. Okay. אם אני באמת רוצה את התפקיד. ואם אזור הנוחות שלי זה משאבי אנוש, ואני מתמיינת לתפקיד של משאבי אנוש, אז למה לא להיות באזור הנוחות ולהפגין באמת את מי שאני, ובתוך המשחק הזה של משאבי אנוש, גם ככה אנחנו בתנאי לחץ. אנחנו, זה קשה, זה מרגש. נכון. כל אחד מתרגש. אפילו הבוחנות לפי דעתי, או השיחה הבוחנים מתרגשים בעצמם. אז כן, כמה שיותר נוח להרגיש בתהליך ולהבין שבאמת רוצים להכיר אותנו, זה בסדר להיות באזור נוחות בתהליך הזה.
כן, את אומרת שזה בסדר?
זה בסדר.
אוקיי. טוב, אז עכשיו אני מבינה מה הולך להיות. איך אני נערכת? אמרנו שאפשר להיערך. לא יודעת, יש דברים שאני יכולה לבוא איתם מוכנה מהבית. למשל, להציג את עצמי. למשל, לא יודעת, לחשוב על שיחות אפילו לסמולטוק, אם זה לא בא לי טבעי. מה היית ממליצה כן להכין מהבית?
אז קודם כל בטח, והדברים שאלתם דוגמאות, אבל הכי הכי חשוב זה קודם כל לחשוב עם עצמי, ועם דרישות התפקיד, מה רוצים, מה הם רוצים לבדוק אצלי, להיכנס לראש של המעריכים, ולהבין מה נדרש בתפקיד הזה. ושוב אני חוזרת, האם באמת זה התפקיד שלי, אני רוצה אותו, כארבעת הדברים שבוחנים למעשה, גם ברעיונות וגם בימי מיון, זה אחד, חיבור אישי, 2, מוטיבציה, 3, ביטחון, איך אני עונה בביטחון לשאלות ועושה בביטחון את המשימות, 4, מה הערך המוסף שלי על פי מועמדים אחרים, ברגע שאני זוכרת את ארבעת הפרמטרים האלה, כל ההכנות והערכות שלי צריכים להיות קשורים לארבעת היעדים האלה. כלומר,
אז כן. בואי נרד רגע, נעשה drill down. איך אני רוצה להיות עכשיו סמנכלית משאבי אנוש בחברה, ועסקתי עד היום במשאבי אנוש. איך אני לוקחת את הפרמטרים האלה ושמה אותם על הנייר כדי שזה יעזור לי לקראת היום הזה?
אוקיי, לוקחת קודם כל את הדף וכותבת שאלות. אם אני הייתי אמר, אני גם משאבי אנוש, אז אני גם יודעת
מה לשאול.
אוקיי. אז אני כותבת, אוקיי, אני עכשיו, בהתאם לדרישות התפקיד שהמנכ״ל שלי ביקש, אני מחפש מישהו שיש לו יכולת רתימה והנאה של אנשים.
אוקיי.
מישהו שיכול להסתגל, אגב, זה כל תפקיד היום מחפשים את זה. היכולת להסתגלות, בעידן הקורונה היא נפחה. היא ויכולת גם, אגב, טכנולוגית. אז צריך איכשהו להכניס גם נושא של טכנולוגיה, גם את מורה בצפה.
אז איך אני דוחפת את זה קדימה? איך אני מראה את היכולות האלה?
קודם כל, ברמת האחות, את ממש כותבת, כמו שאלת אותי, אופרטיבית, מה את עושה? את כותבת את השאלות, ואז את מנסה לחשוב איזה תשובות אמיתיות, אגב, את עונה. עכשיו, אמיתיות, זה נגיד כששואלים אותך, תמיד שואלים אותך, גם מה הקשיים שלך.
אוקיי.
אז להגיד, נגיד, אני ריכוזי, זה לא משהו מומלץ.
אוקיי.
אבל אפשר להגיד, לא תמיד הייתה לי את היכולת להציל סמכויות כמו שהייתי מצפה מעצמי. אני עובדת על זה כל הזמן. עכשיו, צריך להיות אמיתי. אוקיי?
אוקיי. אז זאת דוגמה של איך... דוגמאות, אני צריכה לחשוב על דוגמאות מחיי היום-יום ולתת אותן, או לדבר, כמו שאמרת, בכותרות. לא תמיד הייתה לי את היכולת וכו'.
אז קודם כל, בואו נכבד את המעריכים. זה כמוני כמוך, זה אנשים אינטליגנטים לרוב, שלא מסתפקים בסיסמאות. מאוד מאוד חשוב לבוא עם דוגמאות, גם בשבילך, בשביל, כמי שמתכונן.
כן.
אוקיי? אם את הולכת לתפקיד של משאבי אנוש, אז דוגמאות של, נגיד, איזה הישג הכי גדול, למשל, את השגת, מה השארת אחרייך? מה את שונה ממנהלות משאבי אנוש אחרות? אם את בתפקיד שיפוטי, איזה פסק דין למשל, או הכי נגיד רחת, איזה שופט את הכי, לא יודעת, נושאת אליו עיניים, ואיזה החלטה כתבת, או כתבי טענות את הכי היית גאה בהם. סתם ככה כדוגמה. כלומר, בוודאי לצלול לדוגמאות, ולא להשאיר את הדברים בסיסמאות, כי זה משהו שממש, גם אם זה יעבור ולא יתעכבו על זה, אבל זה יהיה משהו שירשמו מדבר בסיסמאות, כלומר זה לא יעבור.
כן? יש משפט כזה? אוקיי. בוא נניח שאנחנו עושים איזושהי סימולציה, ולקראת הסוף בדרך כלל בוחרים דובר או נציג, או משהו כזה שיציג את המשימה, את דרך החשיבה או את העשייה של הקבוצה. להתנדב, כאילו לפעמים שואלים מי רוצה להציג, להתנדב לדבר, לא להתנדב לדבר, מה...
אז אני בגישתי אין חוקיות, כי אם את באמת השתתפת במשהו שבאמת יש לך סי, ובאמת את היא דומיננטית, ובאמת את יכולה לתאר את הדברים, ואין מישהו אחר גם שאתה לפעמים יש שניים שנורא נורא רוצים, אז את ככה מנסה להבין מי כדאי שידבר. לאו דווקא מי שנבחר לדבר, או מי שמתנדב או רץ לדבר, הוא זה שיבחר. זה לאו דווקא אומר הרבה. אבל כן, אם באמת אתה בחרת לדבר ולתאר את ה... בדרך כלל שואלים, תתאר את הסיטואציה, מה דעתך? אז יש נטייה הרבה פעמים להגיד... היה תהליך מאוד טוב, כולם עבדו יחד אחד עם השני וכן הלאה. אז בואו ננסה להיות קצת יותר, כלומר, אני הייתי מוסיפה גם נופח של הייתי לוקח אחריות על עצמי, עושה את הדברים אחרת. אולי הייתי יכול לתכנן יותר נכון את המשאבים, את הזמן,
כן, את המטרות. כן, להעביר ביקורת על עצמי?
זה לא ביקורת, זה משוב, זה בסדר גמור. כן, אני לוקח אחריות. כן,
ועל אחרים?
פחות הייתי ממליצה.
אוקיי.
פחות. אולי, את יודעת מה, אפשר לקחת, אפשר לתת דוגמה כקבוצה, מה יכולנו לעשות אחרת. אולי לשלוח מישהו, אם אנחנו במחירות, מרגל, לראות מה קורה בקבוצה השנייה ולאסוף מידע. זה משהו שאפשר לקחת אחריות כוללת. בטח לא להגיד דברים פחות טובים על אחרים. אולי נדבר גם על סוציומטרי בהמשך. אבל כן, הרבה פעמים גם שואלים, למה אתה נבחרת?
אוקיי.
אוקיי? אז תמיד מתלבטים. ואומרים, כי נבחרתי, כי בחרו, כי הצביעו. אז אני פחות הייתי מנמיכת עצמי, והייתי אומרת, כי כנראה שדעתי הייתה דומיננטית, וכנראה שאני הובלתי פה את התהליך, ולכן ראו לנכון ש... כלומר, משהו קצת יותר מעצים ופחות מנמיך. אנחנו, יש לנו נטייה הרבה פעמים, או מצד אחד לקחת את המקום היותר אהבתני, או את המקום שמצמצם אותנו ומפחיד בערכנו. אז צריך לנסות למצוא את דרך הביניים.
את האמצע. אז אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית, ונשמע את דני רובס, אני באה הביתה מהלילה, ואז...
שיר יפה.
כן, ואז נמשיך בנושא המבדקים. אולי נדבר על הסוציומטר באמת.
אני באה הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני באה הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני באה הביתה מהלילה, לחבק אליי קרוב. משנן שמות של חנויות בדרך, מגלגל בין השפתיים עוד מספר יפה של מכונית חונה. כל העיר הלכה כבר לשאול עצמה עיני נאון, והמיטה חמה כל כך מחום גופך. הנה אני קרוב. אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני בא הביתה מהלילה, לחבק אליי קרוב. לא תמיד יודע להסביר לך למה, בטוח שאת מקבלת את הכל. טקסי מצפצף בתקווה, אולי אני רוצה בשלוש הופך הרחוב לחלק מן הלילה כשהאור עובד. אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני בא הביתה מהלילה, לחבר אליי. השירים הכי יפים שלך כתבתי, ארוזים בטל הבוקר שכיסה פתאום את כל בתי העיר. וחתום אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב,
אז שמענו את דני רובס, ואנחנו ממשיכות כאן, ואמרנו שאנחנו נדבר על נושא הסוציומטרי. אז איך אני ניגשת לדבר הזה? זאת אומרת, אני מעריכה את כולם נמוך כדי שאני אצא גבוה, אני מעריכה את כולם גבוה ומצפה שגם הם יעריכו גבוה. תני לי קצת טיפים.
קודם כל, סוציומטרי זה מילה צבאית שאתם מכירים יותר ממני, כנראה.
אוקיי, נכון.
וגם לא תמיד עושים סוציומטרי.
אוקיי. ואם עושים?
אבל כן, הרבה פעמים, כמובן, לא תמיד קוראים לזה סוציומטרי, אומרים בואו תדרג.
הערכת עמיתים.
תדרגו את מי אתם הייתם בוחרים לתפקיד, ואולי לפעמים גם נותנים פה חופש לדרג את עצמך או לא לדרג את עצמך.
אוקיי.
זאת שאלה שיכולה להישאל. לפעמים אומרים תדרג את עצמך, לפעמים לא נותנים פה הנחיה.
אוקיי.
השאלה אם שואלים.
או, אז שואלים?
אם זה מעניין אותך וכן. כן, למה לא?
אוקיי, ואז לדרג את עצמי? נגיד אומרים לי, תעשי מה שאת רוצה.
את חושבת שאת ראויה?
אני חושבת שאני ראויה, אחרת לא הייתי מגיעה. ועדיין, אני אדרג את עצמי?
את יכולה גם לשאול. האם אנחנו יכולים גם לדרג את עצמנו? ואם כן, אני יכולה להניח שמי שנמצא במקום מוצא את עצמו ראוי. יש אנשים שאחרי תהליך מסוים חושבים שאולי הם פחות ראויים, אמיתי.
אוקיי.
אז כמו שאני מציעה, כמו תמיד, להעריך אמיתית את האנשים. זה לא הישרדות פה.
להנמיך את האחרים כדי שאני אצא יותר טוב?
זהו. אני לא הייתי, בהקשר למה שאמרתי עכשיו, אני לא הייתי מנמיכה אנשים שהם טובים. אני אגיד לך למה. בסוף, הרבה פעמים מבקשים גם שתסבירי את הדירוג.
אוקיי.
איך תסבירי דירוג של את מנמיכה מישהו שברור לכולם שהוא היה, נגיד, מאוד התבלט לחיוב, היה נעים? איך תסבירי? את צריכה בכל זאת לנמק בסופו של דבר. הרבה פעמים, לא תמיד. וגם, תת, בעיני עצמך, אם את רואה שמישהו ראוי, כנראה שגם אחרים יראו אותו ראוי. אני לא בטוחה שהסוציומטרי הזה יקבע בפני עצמו. הוא בעיקר רוצה לבחון איך את גם מעריכה אחרים, והאם אולי, אפרופו, מנהלת משאבי אנוש, אולי יכול להיות ההבחון שלך לקויה, אם את ראית שמישהו שהוא ראוי, הבחנת אותו נמוך והפוך, צמת מישהו שהוא באמת לא כל כך ראוי לתפקיד, אז את מבינה את הקץ.
כן, זה בעיה. בואו נדבר קצת על הציורים שהם בעייתיים. צעירי בית, צעירי עץ, צעירי ילד, מה? ואני לא ציירת, אז מה עושים?
אוקיי, אז אני לא, אלא אם כן את מועמדת לתפקיד של סרטטת או ציירת, אז אני תמיד מסייגת, כי יש לנו תפקידים כאלה.
אוקיי.
אז כנראה לא בוחנים את יכולת הציור שלך.
אז מה כן?
אבל כן רוצים לראות, ואני גם מסייג עוד משהו. אני לאו דווקא מאמינה בכל המבדקים, אבל צריך לעבור אותם.
אוקיי.
לא כל המבדקים האלה, בעיקר בגלל שאפשר ללמוד אותם, את הדברים האלה, דווקא את הדברים הבין אישיים פחות אפשר לבדוק.
אז בואי תלמדי. כן.
אז קודם כל, יש דף להתכנס ככה למרכז שלו.
אוקיי.
לא לצייר, נגיד, בדרך כלל אומרים בית,
okay.
או
אז לא לצייר בית קטן על דף A4?
נכון, כי יכולים לחשוב פסיכולוגים שזה מצמצם, שאת קטנה.
אוקיי.
Okay.
Okay. חשוב שיהיה לו קרקע מוצקה לעמוד עליה.
אני רואה שאת מכירה.
וכל מיני, אני שואלת, זה באמת, אלה הסיפורים, זה חשוב? זה לא חשוב, אני לא יודעת.
זה חשוב לפסיכולוג כנראה הארגוני okay. שלמד את זה.
אוקיי.
Okay. אז כן, לא משנה מה את מציירת, שיהיה על קרקע ולא תלוש, בית למשל, שתהיה דרך, שביל, זה שביל שפונה אליו, שיהיו ציורים גם לא גמומים, לא פחות נגיד ביתים כזה, משהו שמזכיר כלא וכל מיני, את יודעת, מנעולים פחות, אלא יותר דווקא וילונות מתנפנפים ברוח, ילד מחייך בחלון, ושלא יהיה לבד, כי יחשבו שאת סולו, אז שיהיה לו חבר בחוץ. מה לעשות, זה מסתכלים על הדברים האלה.
פרחים, פרפרים.
כן, רק לא פרח אחד או פרפר אחד. כלומר, אם כבר בחרת לצייר פרח, שיהיו כמה פרחים בערוגה, ושיתקשרו איתו כמה ציפורים שמופפים בשמיים, שמש, אם כבר מציירת שתחייך, כזה, מה לעשות, רוצים לראות שזה אופטימי.
שמחת חיים, רוצים שמחת חיים.
עכשיו, לגבי ילד.
אוקיי.
אז פחות כזה שולף ציפורניים ומפחיד ועם שיניים בחוץ.
אוקיי.
יותר כזה, תיאת, ילד מחייך, נעים, עדיף שאולי אפילו לייצר לו איזשהו חבר לידו. נכון? שיהיו עוד פריטים, עוד טיפה פריטים. נגיד אם זה רק ילד, אז שכן, אולי באמת פרחים, כמו שאמרת, אולי ציפורים, חבר. לא יודעת, בבית הרבה פעמים מציירים ערובה.
נכון.
כשלמשל, כשזה נגיד מבדק למהנדסים, הרבה פעמים מסתכלים אם זה תלת מימד.
אוקיי.
את מכירה את זה. אז האמת שבניסוי סטטיסטי שעשיתי כשהנחיתי את הסדנאות מעבר קריירה, אז אנשים באמת ציירו כל מיני בתים וזה, ישר ידעתי מי מהנדס ומי לא.
וואלה.
אז כן, אז באמת שיהיה באמת חשוב שזה יכלול את מירב הדף, שזה יהיה במרכז, שזה יהיה, נגיד אם זה עץ, לא דיברנו על עץ.
או, בוא נדבר על העץ.
גם שיהיה לו מצד אחד שהוא יהיה על קרקע, מצד שני להראות שיש לו שורשים, שהוא מניב פירות. מה לעשות? שיהיו לו ענפים, כן? ושיהיה ירק, אם יש לכם צבעים, תציירו את זה באופן חביב. ציפורים מצייצות, אולי איזשהו כן נחמד. לא משהו כזה קוצני, ויותר מדי אפשר שיח למטה, אפשר כמה עצים מאחור. את מבינה למימיקה שלי, את מה אני חושבת על הדברים האלה, אבל מה לעשות?
אבל זה מה יש.
זה מבדקים. לזה אפשר בהחלט להתכונן. אם את לומדת את העקרונות, אז...
אז אפשר לזרום עם הציור.
יש שם עוד, עוד מבדק שקשור לזה. זה נותנים עמוד חלק, והרבה פעמים פשוט תכתבי פה את קורות חייך, או משהו, איזה סיפור.
אוקיי.
אז שואלים אותי, האם להתמקד בתוכן או בנראות?
או בנראות.
אז זה באמת דף חלק לא בכדי. כלומר, רוצים לראות שאת באמת יכולה לכתוב באופן ישר, להשאיר שוליים, לכתוב רגוע, לכתוב אופטימי. אם זה כבר קורות חיים, אז שיהיה משהו גם מעניין. אולי קצת על הערכים שלה.
אז הנה, זה משהו שאני יכולה להכין בבית, למשל, להתכונן עליו.
אני חושבת שלהכל את יכולה להתכונן.
לא, ברור שאפשר, שאלות שמפתיעות, לא תמיד אני יכולה לחשוב על כל השאלות, גם לפעמים זה משהו שהוא זה, אבל נגיד, לכתוב קורות חיים על דף חלק, אפשר להתכונן, כשאני חושבת על שוליים, על משהו מפתיע, משהו מעניין, דברים כאלה.
לגמרי.
אוקיי. עשיתי את כל היום הזה, עבר, הסיוט נגמר.
למה סיוט? היה כיף חיים.
לא, זה כיף חיים. מי אוהב את הדבר הזה? את, אולי. מה יוצא מזה? מה מקבל בסוף הבוס, המעריך, האדם בקצה שהזמין את כל האירוע הזה?
אוקיי.
מה הוא מקבל ביד?
אז קודם כל, יש גם כמה סוגים של מזמינים. כאלה שאומרים, תלך לאיזה יום מבחון, לא רוצה בכוונה להגיד איזה. ושיבחנו מה שהם בוחנים בדרך כלל, ויש כאלה שממש באופן יסודי מתאימים את זה לדרישות התפקיד. ומבטרים, נגיד מייתרים את כל המבדקים שהם, נגיד, ציורים כאלה ואחרים, מבדקים ממוחשבים, מתאימים אותם רק למה שרוצים לבדוק. אז צריך לעשות הבחנה כזאת. יש כאלה, אגב, שגם שולחים נציג מטעמם, שמצטרף לליווי היום הזה, בעיניי זה מאוד מאוד נכון, וצופה ביחד עם המאבחן או מאבחנת שם, על כל התהליך.
אוקיי.
כי את מבינה שכשאת שם ואת רואה בעיניים...
זה אחרת.
כי בכל זאת צריך להיות איזשהו קשר בגיוס, לא רק אאוטסורס, זה צריך להיות גם קשור למנהל, שאני מחפשת לו את התפקיד, אליי אולי כמנהלת משאבי אנוש לתרבות הארגונית, צריך לראות כל התמונה. אז בסופו של דבר אני מקבלת דוח אחרי, זה יכול להיות באותו יום, זה יכול להיות אחרי יומיים שלושה, שבו זה מחולק לכל מיני פרמטרים שאני ביקשתי לבדוק.
אוקיי.
אבל לרוב הפרמטרים הם ברמה אישיותית, ברמה בין אישית, יכולת יסוד, זה תלוי כבר בתפקיד, יכולת ניהול אם רלוונטי, יסודיות.
שמה, שיש ציון לכל דבר, זה מילולי, איך זה הולך?
זה גם ציון וגם מילולי.
אוקיי.
עכשיו, יש מגייסים שמסתכלים על הציון הסופי, קצת נדיר. לפי מה שאני מכירה. ויש כאלה שיורדים לגופו של עניין ובוחנים את מה שהכי חשוב להם, כי יש גם משקלות לפרמטרים השונים.
אוקיי.
ולא תמיד זה נכון לראות את הממוצע. הרבה פעמים זה בין 1 עד 7, הרבה אנשים מקבלים בדרך כלל 5, 6 זה כבר ציון טוב, אבל אני אישית, אם את שואלת אותי כמעריכה, אני מסתכלת על כל התמונה.
אוקיי.
יכול להיות שתפקיד מסוים, את היית רוצה לראות תכונה מסוימת שיותר בולטת, ותכונה אחרת את יכולה ללמד אותה או להעצים אותה בעצמך.
אוקיי, עכשיו, זה מה שהבן אדם בקצה, המזמין, נקרא לזה, מקבל. ונניח שאחר כך המזמין מן הסתם יושב עם עוד גורמים בוועדה, או באיזשהו פורום כזה שמקבל את ההחלטות, עד כמה הדבר הזה, הדף הזה, הוא פ... פרמטר בקבלת ההחלטות? או שזה משהו תומך, או שזה משהו שאת אומרת, אוקיי, מי שיש לו, נגיד שהסקאלה היא באמת מ-1 עד 7, והבן אדם הוא בממוצע 3.5. בסדר? הכל הוא 3.5. נקבל אותו, לא נקבל אותו. עד כמה הדף הזה באמת משמעותי?
קודם כל זה תלוי גם באיזה שלב נערכים המבדקים. כלומר, זה יכול להיות שזה בתחילת התהליך, כי הגישו מועמדות 200 אנשים לאותו תפקיד.
אז אם זה מסננת, אז נורא קל מסננת, בסיס זה לסנן. אוקיי.
ואם זה בסוף, תראי גם, בסוף זה את ואני, וזה אנשים כמונו. אני מקווה שזה לא פרמטר יחיד, כי גם מבחינת התיקוף של המבדקים האלה, הוא לא תמיד היה, אני אנסה לתת כבוד גם למבדקים, הוא לא תמיד היה מאוד מאוד גבוה.
אוקיי.
יש בעיניי, כמגייסת, יש חשיבות מאוד גדולה לתשאול ממליצים, לקבל חוות דעת ממליצים, לאיך באמת הבן אדם נגיד מתפקד בתוך הארגון. נגיד תרגיל של דואר יכול לדמות, אם תרצי נדבר על זה, אבל יש תרגילים שלמשל יכולים לדמות את המצב האמיתי והמוחשי שהבן אדם יתמודד איתו.
Okay.
וזה למשל הרבה יותר נכון מהתרגילים האלה, מלהסתמך על ציונים שמסתמכים נגיד רק על מבחנים ממוחשבים, או רק על תרגילים של ציור ורוחש ורושך, סליחה, ועץ ובית.
הם קיבלו את מה שהם קיבלו. מה אני כמוערך רואה מכל זה? האם אני רואה? אני יכולה לקבל איזשהו פידבק, ללמוד מזה משהו?
אוקיי, אז יש איזשהו חוק שיצא לפני כמה שנים, שאת יכולה לצפות בהם, את לא יכולה לקבל אותם.
שזה אומר? שאני יכולה להעתיק לעצמי?
את יכולה לגשת למכון,
אוקיי.
ולהעתיק פשוט בכתב יד. אני אולי פחות אבקר את החוק, אבל יש גם פנים לכאן ולכאן, למה באמת עושים את זה ולא נותנים ביד, אולי מטעמים שלא השתמשו בזה לעוד צריכים.
ונניח שבאתי, אז אני יכולה להעתיק לעצמי מילולית את כל הדבר.
אני מאוד ממליצה ללמוד, כן, משני פנים. אחד, כדי לדעת איך העריכו אותך. איך אנשים מסתכלים עליך, לא תמיד זה הלימה לאיך שאני חוויתי את החוויה. ושניים, מה רואים עליך? כי לפעמים אתה מגיע לתהליכים אחרים, ואפשר בתוך שנתיים מסיום המבדקים האלה לבקש להוציא את המבדקים האלה, וכדי לא שלא תעשי את זה מחדש. ולכן מאוד חשוב לראות מה הם יכולים לראות, המעריכים החדשים, בתהליך אחר.
מה זאת אומרת להוציא? לא הבנתי. אני עכשיו עשיתי במכון מסוים את המבדקים, אמרת אני יכולה לקבל את התוצאות, אני יכולה להעתיק אותן. יופי. מה, יש עוד משהו שאני יכולה לקבל? מה זה להוציא אותן?
זה לא את מקבלת, זה ארגון אחר שתהי בו בתהליך, יכול לבקש לקבל את התוצאות, באישורך.
אוקיי.
אם את מאשרת, אם את בכלל מעדכנת שעשית תהליך כזה, כדי שעוד יצטרך לעשות אותו שוב.
אוקיי.
אבל זה ריסקי אם את לא יודעת מה כתוב שם. את מבינה?
אוקיי,
ככל שכתובים שם דברים, גם אם הציון נגיד טוב, אולי זה לא דברים שמתאימים לתפקיד
אוקיי.
הבא.
ונניח שקיבלתי את הדברים והעתקתי יפה יפה, את ממליצה לשבת עם איש מקצוע ולנתח את התוצאות האלה שקיבלתי?
הם נותנים אפשרות כזאת במכונים.
אוקיי.
לפעמים זה כדאי. לפעמים את מספיק עם עצמך בשאלה כדי לעשות את זה איתך.
יכול להיות אפילו ללכת למישהו חיצוני כדי שילמד אותי, כי הרי בוא נניח שעשיתי את זה פעם אחת, יכול להיות כמו שאת אומרת שאני אאלץ לעשות את זה בעתיד שוב. זה מנוף ללמוד על עצמי, או שהסיטואציות האלה מאוד מאוד ספציפיות ואי אפשר ללמוד מזה כלום? זאת אומרת, השאלה אם זה כלי בשבילי, נגיד כבר עברתי את היום הלא נעים הזה, לפחות לדעתי לא נעים. אני יכולה להשתמש בכלי הזה?
קודם כל, מכל דבר אפשר ללמוד, ואני תמיד בעד ללמוד.
אוקיי.
אבל זה כרוך בכסף, לדעת. השאלה כמה את רוצה להשקיע בעצמך, למי את הולכת,
אוקיי.
לאיזה תפקיד את פונה, האם באמת קיים פער, אולי במצבים שבהם קיים פער גדול, בין איך שאת חווית התהליך לאיך שהעריכו אותך, אולי זה מצב שכן אולי הייתי הולכת לאיש מקצוע כדי לנסות לברר מאיפה זה מגיע, הפער הזה.
אוקיי. יש לי אפשרות להרער על זה? נגיד, אני הולכת איתך. יש פער מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שלא יודעת, הם טעו. בזום לא יצאתי טוב, הם לא הבינו את הכוונה שלי. יש דבר כזה? אני יכולה לפנות אליהם ולהגיד להם, תקשיבו, יש פה טעות? לא יודעת, אפילו, אני הולכתי איתך הכי משפטי. הלכתי למומחה אחר שאמר לי, תקשיבי, אני לא מבין על בסיס מה התקבלה ההחלטה הזאת, או לא יודעת מה, אני יכולה להביא חוות דעת נגדית? יש חיה כזאת?
את יכולה להביא. אני לא שמעתי על הליך משפטי כזה.
אוקיי.
אני כן שמעתי על הליך ארגוני כזה, סתם, אני לא קוראת לזה באמת הליך, אבל קראו לי מצבים. גם אני בעצמי, גם אני הלכתי למבדקי מיון, שלאחר מכן, נגיד המנכ״ל, אמר לי, תקשיבי, במבדקים יצא א' ב' ג', אני חוויתי אותך אחרת. בואי נדבר על זה. אני מאוד מאוד בעד לפתוח את הדברים, להסביר אותם. לפעמים את מקבלת איזשהו ציון, ואת בכלל או שלא הרגש טוב, או שלא היית את, או שאת לא מרגישה נוח בדינמיקה קבוצתית, או שדברים כן באו לידי ביטוי, לא באו לידי ביטוי. אני כן בעד לעשות שיח, לערער בפני הגורם שעשה את זה פחות, אבל גם שם אפשר לשאול שאלות, אפשר להתקשר, אפשר לשאול, אפשר אולי לברר האם אפשר לעשות את זה עוד פעם. הכל אפשרי.
כן,
למה
יש. מאפשרים לעשות את זה עוד פעם?
לא תמיד, אבל אפשר לנסות. לא יודעת. Okay. אפשר להגיד, לא הרגשתי טוב, לא הייתי אני, לא הייתי מרוכזת, התרגשתי מדי.
אוקיי. זאת אומרת, את הלוקח לא יש לנו?
אנחנו אנשים בסוף.
אפשר לנסות...
למה לא?
תמיד...
אם התפקיד מספיק חשוב, זה יכול להיות שזה אפילו מאוד מאוד יוארך על ידי הגורם המזמין, שזה כל כך חשוב לך, ואת כל כך רוצה את התפקיד, כשאמרנו שאחד הפרמטרים החשובים זה מוטיבציה, וזה מראה גם על ביטחון, וזה מראה על ביקורת עצמית, וזה מקסים. לא ראיתי הרבה אנשים שעושים את זה. הרבה אנשים פשוט מוותרים. אז למה שלא תוותר? למה שתוותר כל כך מהר? בוא תהיה נחוש, תגשים את המטרות שלך, תגשים את החלומות שלך, ותילחם בשבילם, תגיד, אני מוכן לעשות את זה עוד פעם. אפילו על חשבוני.
כן, האמת שמעט מאוד אנשים ירצו לעבור שוב את היום הזה. אגב, לעשות שוב את היום הזה, אם עשיתי יום אחד כזה, אני בהכרח מוכנה לימים נוספים, או שיכול להיות שכל יום כזה יהיה... a whole new ball game, מה שנקרא.
אז נפשית את יותר מוכנה.
אוקיי. Okay.
טכנית, הרבה מבדקים מאוד, מאוד דומים אחד לשני, והרבה מכונים. אני אומרת את זה גם מהזווית של מי שעשתה, וגם מהזווית של מי שהעריכה בעצמם. אבל תמיד ההתמודדות חדשה, וגם יכול להיות שזה יהיה תפקיד אחר, אז לכל תפקיד צריך להערך מחדש. אבל אם את זוכרת, אחד הדברים המרכזיים שחשובים זה להפגין ביטחון וללמוד, וממה ביטחון נובע גם בשפה צבאית, מאימונים. אז כן, אפשר להתאמן, ואפשר להיות מי שאת באופן יותר, כלומר באופן פחות אינטואיטיבי ויותר מסודר ומאורגן, ככה שתציגי את הדברים באופן יותר נכון בשבילך. והכי הכי חשוב, שעדיין אני לא אומרת לא להיות את, אבל אני אומרת, את יכולה לצפות איזה שאלות יכולות להיות. את יכולה להעריך, זה מאוד מוערך שאת התכוננת. את יכולה אפילו גם להגיד שהתכוננת. אין בושה okay. בלהתכונן. את לא רוצה אנשים שבאים מוכנים?
ברור שכן.
את לא אוהבת שאנחנו מתכוננות לתוכניות?
ברור שכן. איתך okay. אני תמיד נהנית להתכונן. אני כן אבל רוצה לשאול אותך, יש מכונים שעושים הכנה?
בוודאי.
אוקיי. אז גם את זה אפשר...
יש מכונים שעושים הכנה, יש אנשים שעושים הכנה, יש לפורשים, פורשי צהל יש להם ואוצ'ר גם כזה.
כן, אז יש...
יש הכל.
את אומרת, אפשר להתכונן לזה, וזה אפילו זה. יש לנו עוד ממש דקה אחרונה.
וואו.
בואי נגיד מילה על התרגיל דואר. דיברנו עליו גם בפעם הקודמת. כן חשוב לי לחדד, כי זה חלק שכמעט תמיד יש אותו.
נכון.
אז מה חשוב לנו לדעת?
אז רק אני אסביר בגדול. זה הרבה פעמים נותנים פשוט משימות שמדמות יום עבודה סטנדרטי בתפקיד. בעיניי זה אחד התרגילים הכי חשובים.
אוקיי.
חייתי לעשות אותו בכל, גם בתוך הארגון, בלי קשר לימי מיון, לעשות אותו. באמצע התרגיל יכולים לבוא ולהגיד, לתת לך עוד משימות, או להפריע לך במשימות, או לעשות רעש, או כל דבר כזה או אחר. לשים לב שצופים בך גם איך אתה עושה את זה, איך אתה לא נלחץ, אי אפשר להספיק את כל המשימות. מרוב זה משימות רבות. מה שרוצים לראות זה בעיקר את הדרך שבה אתה נתת את המענה, אתה צריך לתעדף את המשימות, כמו פשוט תיכנס לראש של מי שאתה הולך להיות ומי שאתה רוצה להיות. ואם אתה בתפקיד הנכון, או מועמד לתפקיד הנכון, זה אמור להיות קל בשבילך. באמת תעשה את החושבים של איך ביום רגיל היית מבצע אותן, וגם אחרי זה גם צריך להסביר למה תיעדפת ככה. אז שוב, גם פה, העיקר שאת מנסה לבטא את הדרך של החשיבה, ולאו דווקא לסיים הכל בלחץ ולהפגין קור רוח, הכל בסדר, אמיתית. זה יום רגיל של מה שאתה רוצה לעשות, אז תיכנס.
כנס לפרופורציה של הדבר הזה, את אומרת. טוב, מיכל, כמו תמיד, אף לנו הזמן. כן, הסתיים לנו, הסתיימה לה עוד תוכנית. אז נגיד תודה, תודה רבה רבה, באמת את מהמרועיונות החוזרות כל פעם לעוד תוכנית ועוד תכנים, ותמיד מחדשת ומחדדת, והכל מאוד מאוד רלוונטי, וככה קולע למטרה, בטח למה שהפורשים צריכים ומתעניינים. אז המון תודה על ההיענות שוב ושוב. ואנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, ביום שלישי הבא, בשעה אחת, ברדיו סול, בתוכנית כי אני חייל. תוכנית הבאה תוקדש לנושא אחר, גם הוא רלוונטי למשרתים, לפורשים, למשתחררים. ועד אז תשמרו על עצמכם כדי שניפגש כאן גם בשבוע הבא. אנחנו חותמים עם שלמה ארצי, אף פעם לא תדעי. קלאסי ויפה. ביי.
איזה שיר יפה.
ובלילות דלתות פנייך נעולות, ובימים אף פעם לא תדעי, אף פעם לא תדעי כמה נסעתי בגללך, דרכים בכף ידי, דרכים בכף ידך, כל פעם שמטוס או משהו נוגע בשחקים, אני שומע נסיעה, אל תחכי. אדם נפרד תמיד ממישהו, אני זוכר בחית, זה משונה, אך יש בי משהו שלא מכיר. הזמן המאורהק תלוי על השעון, מחוג לכל דבר עוצר את השעות. כל פעם שאישה או מישהי נוגעת את הכביש, אני נזכר בך ומרגיש כמו שהיית. ישנה ודאי מישהו נושם אותך עמוק, ידיי אינן ידי האישה וידיי המקנות. חושך לא, ובימים אף פעם לא תדעי, בשקט כמו גנב על בעונות גופך, בנדודי שינה בהרהורי החטא, תמיד אני חשוד במה שהוא שוטר. כשהכל יהיה יותר פשוט, אפילו המילה אומר לך משהו שלא נראה חשוב אבל נשמע נפלא.